אחרי ההרצאה הקצרה שהייתה מקודם, אנחנו היום ביום רביעי, חפתת בשבט, תשעי, הערב כבר הורים יעלה ויבוא, מי שנכנס אדר, מרבין בשמחה, בשמחה של מצווה ולא שמחה של הוללות, ואני כל שנה אומר את זה שוב ושוב, כי כל שנה צריכים להגיד, כי שוכחים, אז באמת נאחל לכולנו שיהיה חודש אדר, שמח לעם ישראל, שמח לנו, והכל מתוך קדושה וטהרה. אנחנו נמצאים היום בשיעור של סיפורי מעשיות של רבי נחמן, וכולנו יודעים שאנחנו מאוד היינו רוצים שרק ימצאו אצלנו נקודות טובות. אנחנו לא אוהבים שמישהו יגיד לנו, יצביע עלינו בנקודות הלא טובות שלנו. והסיפור שלנו כידוע כותרת לפניכם, מעשה מבן מלך שהיה מאבנים טובות. אמרנו כבר בשיעור הקודם שאני לא בטוח שהשיר של שולי רן נוגע בסיפור הזה, אני מתלבט אם כן או לא, אבל בשיעור הקודם רק נקרא בשורה מספר 3, מעשה במלך אחד שלא היו לו בנים, והלך ועסק בדוקטורים כדי שלא תהיה מלכותו נהפכת לזרים. אנחנו כבר הזכרנו ואמרנו שסיפורי רבי נחמן זה לא שיעור ספרות או ספרות, זה לא מעטה לנו איזה חוויה בסיפור כזה או אחר, כמו של גיאה בשבעת הגמדים או כיפה אדומה וכדומה, סיפורים נוראים, נוראים של אלימות, של דברים חמורים ביותר, עטופים בסוכריות ובקישוטים יפים לילדים. וכן, רק צריך לפתוח ולראות ולנתח, ואז אתה מגלה את ההפתעה הגדולה, איך דחפו לך כל מיני מנהגים שבדרך הסיפור נראה נחמד, אבל יש שם אלימות עד כדי רצח או ניסיון לרצח, כמו בשלגיה שהאם החורגת רוצה להרוג אותה, ואז נותנת תפוח מורעל שבמקרה רק מרדים אותה, אבל זה נורא נחמד כי הגמדים שומרים עליה, אבל העיקרון הוא שם ניסיון רצח. כלומר זה נורא יפה כשעוטפים את זה בעטיפה של צלופן, אבל בדרך כלל יש פצצה. ואם כן, אנחנו נכנסים לסיפורי רבי נחמן לא בקטע הזה, אלא רבי נחמן פעם מספר על כל אחד ואחד מאיתנו, על אותם נקודות חולשה שיש לנו בנפש, שיש לנו במוח, שיש לנו במחשבות, שיש לנו במעשים. היום, וזה לא נעים להגיד לך את זה באופן ישיר, אתה כזה, אתה כזה, אתה כזה, אז עוטפים את זה בסיפור. והסיפור הוא נורא נחמד, והרבה מאוד אנשים אוהבים מה? לשמוע סיפורים, או לקרוא סיפורים, כי זה כאילו לא עליי, זה על בן מלך אחד שלא היו לו בנים, כן? כלומר, המשמעות שרבי נחמן עוטף את הסיפורים ב... נקרא לזה תיאורים ספרותיים, זה כיסוי באמת לנקודה המרכזית שהוא רוצה להוביל, כמו שראינו פה בסיפורים שלמדנו. כן? בין המלך ובין השפרה זה אותו אחד, זה אנחנו, יש לנו צד כזה, צד אחר, העני והמלך, זה דברים שקורים בתוכנו, וזה נורא נחמד לקרוא את זה בתור סיפור, כי זה לא עליי, זה על איזה בין מלך אחד וכו', ומתוך זה להבין ונתח. אז אם כן, בשיעור הקודם הסברנו באריכות מה? את אותו מעשה במלך שלא היו לו בנים. מה פירוש אין לבן אדם בנים? מה זה אומר?
אין לו שמחה.
חסר שמחה, עוד.
אין לו המשך.
אין לו המשכיות, כלומר הוא נגמר. זה אני ואחריי אין שום דבר. כלומר מציאות של חיים שבו בן אדם אומר רק רגע, מה קורה איתי? הנכון שאני חי ואני מלך וכאילו יש לי הכל, אבל באמת באמת בשורה התחתונה זה נגמר. כל מה שאני עושה, כל מה שאני משקיע, כל מה שאני בונה, כל מה שאני חושב, כל מה שאני מתכנן, זה לכלום. כלומר אחר כך לא מישהו אחר ייקח את זה. אפילו לא מישהו ששייך אליי. כלומר בתפיסת העולם של האדם הוא מאוד רוצה שכל מה שהוא פועל ועושה יישאר במשפחה ולא ילך למקום אחר. והמושג של זרים זה לא רק מובן משפחתי שמישהו זר ואין לך ילדים אז מישהו אחר לוקח, כי לדוגמה יכול לבוא מישהו במקרה הזה וזה אח שלך, הוא לא זר. למה אנחנו קוראים לזה זר בכל זאת? מה פירוש המושג זר? מה זה עבודה זרה? אנחנו מכירים את המושג עבודה זרה, לא? מוכר או לא מוכר? מה זו עבודה זרה?
לא מוכרת, לא מוכרת.
לא מוכרת, למי?
להשם.
לבני אדם?
להשם.
היא מוכרת לבני אדם, עובדה שהם עובדים אותה.
להשם.
לקדוש ברוך הוא. כלומר, זה זר לרצון השם. לא שזו עבודה שהיא זרה. זרה זה לא נכון על פי רצון השם, אז זה זר. אם כן, דוגמה, אדם שיניח חמש פתילים בציצית, זה זר, זה לא מצוות ציצית. אבל אני רוצה להדיר, אני רוצה שיהיה לי הרבה תציעות שהזכירו לתרי"ג מצוות. אז מה אם אתה רוצה? כלומר, זה לא הנכון. אם כן, כשאותו בן מלך, אותו מלך פה, למעשה זה אנחנו. אנחנו אנשים שחושבים שאנחנו שולטים בכל. ויש לנו דברים שאנחנו עושים, ורוכשים, ובונים ומתכננים, אבל באמת, באמת, מה קורה בהמשך? לאן זה הולך? אז מתייעצים, מתייעצים. ומה מתייעצים? אדם בדרך כלל נוטה להתייעץ, ומה באנשי מקצוע? אנשי מקצוע. יש לו בעיה כלכלית, הוא הולך למישהו שמבין בכלכלה. אדם לא מרגיש טוב, הוא הולך לרופא. אבל באמת, היה לי סיפור שדיברנו אתמול בחדר האוכל, כן? שכך מספרים, שמעתי אתמול, שהרב שטיינמן היה לא חש בטוב, והייתה איזו בעיה רפואית, אז הלכו להביא איזה רופא מומחה בתחום. טוב, עד שמצאו אותו ועד שהביאו אותו, הרופא הגיע. והרופא הגיע לרב שטיינמן, הוא אמר לו, מה קורה? הוא אמר לו, הכל בסדר כבר. הוא אמר לו, רגע, לא הבנתי, אבל אמרו שיש בעיה. הוא אמר, כן, אני יודע, הייתה. אבל חשבתי בדעתי, מה, מאיפה זה בא, למה זה בא, מאיפה זה הגיע. חשבתי שעליתי על הנקודה, חזרתי בתשובה בעניין, אני בריא, הכל בסדר, אתה יכול ללכת. אז כלומר, הבן אדם נוטה לחפש פתרונות קצרים. לא לגעת בשורש. הוא מנסה להבין איך הוא יכול למצוא תרופה מהירה לכאב, לצער, לחסר. אבל הוא לא בודק את השורש של החסר, של הכאב, של הצער. למה זה מגיע לי? הרי כל דבר שקורה לאדם זה בסופו של דבר בשורה התחתונה תוצר של...
שלו.
שלך. יפה, אתה עשית, אתה הבאת את עצמך לכאן. אבל האדם לא מוכן לתפוס את זה ולהגיד נכון, אני צריך לעשות חזרה, אני צריך לעשות רוורס. ולהבין למה הגעתי לפה. אם כן, אז הוא מחפש פתרונות חיצוניים. הפתרונות החיצוניים בסיפור שלנו הלך ועסק בדוקטור. כדי שלא תהיה מלכותו, נהפך את הזרים. ומה יוצא מזה? ואתם חושבים שהדוקטור לא נתנו לו כל מיני רעיונות? נתנו לו בטח. תרופה כזאת, תרופה כזאת, תעשה ככה, תעשה ככה. אבל זה לא מועיל לו. אין תוצאות. בדרך כלל, בדרך כלל, אנחנו יכולים לראות תוצאות שהן קצרות מועד, כלומר, אני הספדתי את רצוני, עכשיו, הכאב נעלם כי לקחתי כדור, אני לא מצטער כי מצאתי פתרון לצער, אבל הוא פתרון זמני, הוא לא פתרון אמיתי. מתי יש פתרון אמיתי? שפתרתי את הבעיה בנקודה השורשית שלה, במה שהיא התחילה, אוקיי? נתן דוגמה, אדם מגלה מציאות, אדם מגלה פתאום רטיבות בקיר, אומר רגע, מה זה בא? אם זה קיר חיצוני, אתה אומר, טוב, אולי מהגשמים זה חדר, טוב, בסדר. אבל בתוך הבית, אתה מסתכל, אתה אומר, וואו, מאיפה יש לי, מאיפה זה בא לי? אני לא קרא לגג, קומה האחרונה שאני יכול להגיד שזה מטפטף לי מהגג. אני מקומה שלישית, יש מעלה עוד קומות. איך פתאום כתוב, רטוב לי הקיר? וזה מקום שאין צינורות בכלל. מאיפה זה בא? אם הבן אדם יגיד, טוב, לא יודע, יחכה שזה יתייבש, יעשה תיקון צבע, נגמר עניין, זה נראה נורא נחמד, נכון?
כן.
מה יקרה בפעם הבאה? עוד פעם רטוב, לא פתרת את הבעיה. חפש איך מגיע לשם המים. תחפש איפה הבעיה האמיתית, תפתור את זה, לא יהיה רטוב יותר. כלומר, אנחנו בנטייה שלנו כבני אדם מחפשים כל הזמן פתרונות להרגע. זהו, שלא נרגיש, שלא נראה, שלא לא יהיה.
שלא נזדבר.
אבל זה חוזר. ולכן, תסתכלו בדיוק, היום אנחנו נתחיל משם. וגזר על היהודים, בשורה מספר 4, שהתפללו בעבורו שיהיו לו בנים. והיו היהודים מבקשים ומחפשים צדיק כדי שיתפלל ויפעל שיהיו לו בנים. כלומר, הפנייה אל היהודים פה היא דבר שרבי נחמן מביא אותו מתוך מציאות החיים שהייתה בעולם בגלות. היום כאן בארץ ישראל אנחנו לא מכירים את זה. אבל תשאלו את ההורים שלכם שחיו בחוץ לארץ, מי שהיה חי שם. או את הסבא וסבתא שוודאי גדלו בגולה ותקראו ספרי היסטוריה שהיו מצבים בעייתיים, אם זה כלכלה, אם זה מלחמות, אם זה כל מיני צרות כאלה, אותם שליטים גויים הבינו שבשורה התחתונה מה הם צריכים לעשות כדי להיפטר בעניין? לפגוע ביהודים. כלומר, היהודים יכולים להיות אלו שיפתרו את הבעיה. ומדוע לדעתכם? מה פתאום היהודים? מה? היהודים היו עניים. היהודים לא היו בעלי רכוש. למה דווקא היהודים לדעתכם? למה תמיד היו אומרים, טוב, נוריד גזרה ליהודים שהם יתפללו, שהם יעשו, שהם זה? למה יהודים?
כי הם יודעים שלאלוהים יש את ה... שאלוהים הוא האמת. הם לא מוכנים לשלם.
אוקיי, עוד רעיונות, יפה, עוד.
גם כאילו לצח
על הסוף. עוד, עוד, בוא, אני רוצה להבין. זה סוג של גזענות, לא? רק היהודים?
כי זה אנשו בחר.
אני רוצה להזכיר לכם. אתה רוצה להזכיר לכם משהו בחומש שמות. זה מילה קדום לפגוע ביהודים. מה אתם אומרים? תזכרו, יש בעיה לאיזה מלך בספר שמות. מה הבעיה?
מלך?
כן, מלך אחד יש לו בעיה בספר שמות, בעיה רצינית.
מצרים.
מלך מצרים, פרעה. מה יש לו בתוך מצרים? יש לו גם יהודים, אבל יש לו שם עוד מיליוני עבדים מכל מיני מקומות. הוא דואג ביהודים?
לא.
מה הוא אומר? הפסוק אומר מבורש. הבה נתחכמה לו, פן ירבה פן יפרוץ, והיה כי תקרה למלחמה, ונוסף גם הוא על צוננו. רבותיי, מה פירוש בנוסף גם הוא? שהם לא העיקר. אבל יש לנו שונאים, וברגע שהם יתחילו, הם יעזרו להם. אז מה עושים צרות למי? ליהודים. מה עם כל השאר? לא, איתם נסתדר. כלומר, יש פה זו אמירה, כמו שאתה אמרת נכון פה לידי, אני לא מזכיר שמות. יפה, כלומר, מבינים של עם ישראל שזה קשר אחר. תפיסת עולם אחרת כלפי המציאות. אנחנו ברוך השם זכינו להיות יהודים. ותפיסת העולם שלנו כלפי המציאות צריכה להיות אחרת. ותפיסת העולם שלנו מחייבת להבין ולהתבונן מה זה אומר שאנחנו יהודים. זה לא רק תעודת זהות ולאום. יש פה איזה סוג של אמירה. אני שייך למשהו מסוים. והמשהו המסוים הזה אומר הרבה דברים. זה משליך על המון תחומים. לכן בואו נסתכל. הוא פונה ליהודים ואומר להם שגזר על היהודים. מה הוא גוזר? אתם צריכים להתפלל עליי שיהיה לי בנים. יופי. למה הוא פונה ליהודים? תסתכלו שורה מעל זה. תסתכלו שורה מעל זה. תסתכלו שורה מעל זה. או תחילת השורה. ולא הועילו לו. הוא ניסה, אתם חושבים?
כיישום דוקטור אלס.
כלומר, כפתרון אחרון, הוא פונה ליהודים. עד אז, היהודים בשבילו מה היו? שום דבר.
זבל.
סליחה, אני לא משתמש במושגים כאלה, אבל שום דבר.
אבל...
שום דבר.
אבל...
ובסופו של דבר, כשהוא מבין שכל מה שהוא לא פועל ולא עושה, זה לא עוזר, הוא מבין שיש רק דבר אחד שיעזור להם.
בואו.
זה הפנייה ליהודים. ואם כן, עם ישראל מה עושה? מה הוא עושה? מחפש מישהו בתוך העם היהודי שיכול לעזור. האם כשהוא פונה לדוקטורים, אנחנו רואים שרבי נחמן אומר, אנחנו מתייעץ בדוקטורים, בדוקטורים אומרים, לא, יש דוקטור יותר טוב ויותר טוב ויותר טוב? לא. כנראה, לפי הסיפור, היו לו הרבה דוקטורים. לא כתוב בערך מתייעץ בדוקטור. בדוקטורים. כלומר, כל אחד חושב שמה? שהוא יכול. העם היהודי עומד מול גזרה, וזה מזכיר לנו את מה? את חודש אדר. חודש אדר. חודש אדר. גם עם ישראל אז, אצל אחשוורוש, מוצא את עצמו מול גזרה. גזרה נוראית, גזרת שמד. להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. נראה לי שאתה לא מרוכז היום בכלל. אז כדאי שתחשוב למגילת אסתר להיזכר. התשובה היא לא. לכן, כתוצאה מזה, אנחנו צריכים להבין את הפנייה הזאת. בואו רגע ונתבונן. ואני רוצה אולי להגיד עוד משפט אחד לפני שאנחנו נכנסים בתוך הקרביים של הסיפור. מה אתה אומר? אתה רוצה לקרוא לי בבקשה? שם כבר אני רוצה לקרוא לי.
יכול לקרוא?
לא, אני רק שאלתי שאלה טוב לדעת. אתה רוצה לקרוא לי בבקשה? אז אנחנו נמשיך, תראו. אנחנו רק אתמול, בשיעור בעולת ראייה, דיברנו על נושא התפילה. וזה באמת, אני לא תיאמתי את הנושאים, דיברנו אתמול על מה שהגמרא במסכת ברכות מביאה שכל המתפלל על חברו לא צריך להזכיר את שמו, נכון?
נכון.
מה הוא רוצה פה? התפללו עליו, נכון?
כן.
אבל בואו ונרד רגע פנימה. מה זו תפילה? תפילה זו עבודה רוחנית. זו עבודה של הנפש. מדוע פה המלך לא מתפלל בעצמו? תסתכלו מה קורה. אומר רבי נחמן, מעשה במלך אחד שלא היו לו בנים, והלך ועסק בדוקטורים. כלומר...
הוא לא יהודי.
אז מה? גם גויים מתפללים. למה אתה לא עוסק...
הוא לא צדיק.
אז מה? גם גויים שקשה להם, הם הולכים לכנסייה. הוא הולך למסגד.
מה זה
עוזר? כשלמי, לא משנה עוזר לא עוזר, אבל זה פנייה מהנפש של האדם לאיזה אין שהוא מאמין בו. למה אתה לא פונה פנימה לתוך הרוחניות שלך ובודק את עצמך למה אין לך בנים? למה אתה הולך ישר החוצה ומחפש פתרונות חיצוניים? למה אתה מחפש פלסטר בזמן שצריך לעשות קיבוע? מה אתה מחפש? אתה כאילו מחפש תרופה לא נכונה למחלה שלך. ויותר גרוע מזה, גם כשהוא מגיע למסקנה שהוא פונה ליהודים, האם זה אומר שהוא יצא גדול? הוא יצא עוד יותר נמוך. למה אתה עדיין לא מבין שכל מה שעסקת בדברים חיצוניים עד עכשיו לא הועיל לך? אז מה, אתה פונה לעוד מישהו מבחוץ? מתי תיכנס פנימה? מתי תבחן את הרוחניות שלך? זה מוכר לנו הרבה בעבודה הרוחנית שלנו. בעבודה הרוחנית שלנו אנחנו נוטים בדרך כלל לחפש רעיונות, פתרונות, הצעות בחוץ. אנחנו פונים לחברים, אנחנו פונים לאנשים שאנחנו חושבים שיכולים לעזור לנו, וזה עוד לפני אותו כדי מהלך שאנחנו עושים עם עצמנו בפנים. הרבה פעמים קורה שאם אדם מתחיל רק קצת לחפור, כמו שקוראים לזה היום, בתוכו, הוא כבר לא צריך עצה מאף אחד. מאף אחד. כי הוא יודע בדיוק מה הביא לאותו רגע ומה גרם לו לצרה הזו. זה רמוז בפסוק מפורש. את צרי ליעקב וממנה יבשר. כלומר, תעיין בצרה, תנתח את המצב ותנסה להבין מה גרם לצרה הזו. ייתכן שאפילו התחלתי עם זה, אבל אתם יודעים מה הקטע? זה מעייף, זה ארוך. אני לא בהכרח רואה שאני מגיע. מה אני עושה? אני מפסיק לחפש. אני עוצר את המהלך. ולפעמים אני עוצר את המהלך, אתם יודעים באיזה מרחק מהפתרון? מרחק של שערה. דק שבדקות. עוד צעד אחד ואתה שם. ואתה עוצר את הכל. ואתה עולה לשמוע עצות, וזה בסדר. אבל זה בסדר כאשר גמרת תהליך שלם, ואתה עדיין לא מוצא. ואז אתה פונה לחברים. טוב, זה נחמד מאוד וטוב מאוד, חשוב מאוד. שיש לבן אדם חברים שמתפללים עליו. ולכן, על ידי זה שאדם מבקש מחברו שיתפלל עליו, שימו לב מה העלינו כאן במשפט הזה. מה אני מבקש מהחבר שלי? שיתפלל עליי. תקשיבו, הוא לא בא לפתור לי את הבעיה. הוא לא בא לתת לי עצות. מה רק אני מבקש ממנו? שיתפלל עליי. זאת אומרת שאני לא פותר את עצמי מלהמשיך לחפור בתוכי. אני לא משחרר את עצמי מהדבר הנכון האמיתי. תתפלל שאני אצליח, תתפלל שיהיה לי סייעתא דשמיא, שזה יעבוד, תתפלל שיהיה לי עזרה בלגלות מה הבעיה שלי. זה נפלא. אבל אנחנו לא מחפשים מהחבר שיפתור את העניין שלי. כי אני אגיד לכם מדוע. החבר הזה, גם אם יהיה החבר הכי טוב בעולם, מה חסר לו? אותך. אתה לא הוא והוא לא אתה. הוא לא מבין בדקות של הדברים. כאילו העולם הוא לא נמצא במקום שלך, לא רוחנית, לא פיזית. אז כל העצות שהוא ייתן הם יכולות להיות עצות טובות, אבל שוב, הן לא נוגעות בשורש. כי השורש רק אתה מכיר.
הבעיה שלך.
זה לא כל כך בעיה, אבל אתה מכיר. ואתה היחידי שיודע. וגם כשאנחנו מספרים לאדם הכי קרוב לנו את הכל, אנחנו יודעים, כשמספרים הכל חוץ ממשהו מסוים. אז זה לא הכל.
אבל לפעמים מספרים הכל הכל.
איך?
לפעמים מספרים הכל הכל.
אין דבר כזה.
למה?
אדם בטבעו לא כזה.
אבל למה?
כי אדם...
מסתיר זה
מה שלך. יש נקודה מסוימת שהיא מאוד כואבת, היא מאוד 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 לא נעימה, ואת זה אתה לא אומר. אתה אומר עד שם, ככה זה, זה טבע האדם. זאת אומרת, רבי נחמן מלמד אותנו שיש נקודות ייחודיות שיש בכל אחד ואחד מאיתנו, שרק על ידי הנקודות הללו אדם יכול למצוא את דרכו בחיים. והנקודה המרכזית היא קודם כל תחפור בתוכך. אל תחפש פתרונות חיצוניים. הנקודה הנוספת, כן, אתה צריך למצוא, וזה לא קל, אני אומר לכם, זה לא קל וזה לא פשוט, וזה יכול לקחת לפעמים חיים שלמים. זה לא מייאש וזה לא מתסכל כשיודעים לקראת מה הולכים. אבל אדם צריך שיהיה לו מישהו. רבי נחמן קורא לזה צדיק. ואתה רואה איזה מישהו, כן? שכל כך קרוב אליך, וכל כך מחובר אליך, וכל כך אתם קשורים זה לזה, שאתה יודע שכשאתה תדבר איתו ותבקש ממנו להתפלל עליך, מאיפה התפילה שלו תבוא?
מהלב.
כלומר, הדברים שמדבר איתך יבואו מתוך הלב. זה קוראים, אני למה קורא לזה צדיק. כלומר, נקודה שנייה, אדם צריך למצוא מישהו שיהיה תומך, שיעזור לך, אבל באמת, שאתה יודע שהוא עושה את זה מכל הלב, לסייע לך לחפור בעצמך. והוא ייתן לך את הכלים ואת הרעיונות, ואת העזרה ואת התמיכה בעבודה הקשה הזו, לחשוף לעצמך, בפני עצמך, את החולשות שלך. וזה דיברנו פעם, מה זה חבר אמיתי. זו הגדרה של הצדיק, נקודת הצדיק. בקבלה, נקודת הצדיק היא מילה נרדפת למידת יסוד. צדיק, יסוד, עולם. קחו את המילים הללו, צדיק, יסוד, עולם. זאת אומרת, האדם שיש לו את הנקודה הזו, את האדם הזה, שבחינתו הוא היסוד, אז אפשר לבנות עולם שלם. זה התפקיד השני של האדם. קודם כל, לדעת שהוא צריך לטפל בעצמו ולא לחפש פתרונות חיצוניים. שתיים, הוא צריך למצוא אדם שהוא יודע וסמוך ובטוח שאכן הוא האדם ש... מתוך הלב הוא יעשה את הדברים. סופר על בעל התניא, שהוא מקבל ביחידות אנשים, כן? אז הגבאי שלו, כל הזמן היה אמר לו, תביא טישו, תביא עם הגבות הזה, כן? או שהיה, הוא היה לובש את הבגד, אחרי שהיה גומרים, כולם היו יוצאים, הבגד היה רטוב, רטוב, כאילו יצא מבריכה. אז יום אחד אמר לו, מה זה? מה זה הדבר הזה? אבל אתה יודע שכל יהודי נכנס אליו לספר לי לצרות שלו, אני כל כך מרגיש אותו שאני אני כולי מזיע, אני כולי, אני בוכה, כאילו אני הוא. אז במקום הזה הוא יכול לתת ברכות ולתת רעיונות שבאמת נגעו באמת. סייעו לאדם בפנים. זו הנקודה השנייה. כלומר, תראו, רבי נחמן מספר פה סיפור, הוא מדבר אלינו. על החיים שלנו, איך אנחנו מתפקדים, איך אנחנו אמורים לחיות את החיים שלנו. והדבר השלישי, לכל אדם ואדם יש מעגלי חברה. מעגלים חברתיים שמתחילים במשפחה הקרובה ועוברים למעגל הרחוב יותר, המשפחה שהיא מה שנקרא דרגה שנייה, דרגה שלישית וכדומה, ואחר כך זה עובר למעגלי החברים וכו' וכו'. המעגלים מתרחבים. יכול להיות בצורה כמעט, אני אומר את זה מוחלטת, שאם האדם הזה אתה בחרת בו כחבר, ואני מדבר על חבר אמיתי, לא חברים מזדמנים, אז החבר, כמו שההורים רוצים בכל הלב, לעשות לילדים שלהם את הכי טוב, כמו שהם מבינים, וכמו שהמשפחה המורחבת רוצה שיהיה לך טוב, היא לא רוצה להזיק לך, בדרך כלל. גם החברים שלך, בתוך מעגל החברים שלך, לא רוצים להזיק לך, כי אחרת הם לא היו חברים שלך, לא היית בוחר אותם. זאת אומרת, אנשים הללו רוצים שיהיה לך טוב, רוצים שיהיה לך טוב, הם מאחלים לך טוב, הם מנסים שיהיה לך טוב. אבל אני רוצה לשאול שלוש שאלות. האם יש, שאלה ראשונה, האם יש מישהו בעולם שיודע יותר טוב ממך מה טוב לך? אל תענו, שאלה ראשונה. שאלה שנייה, מי יודע באמת מה העניין שלך?
אתה.
רגע, שאלה שנייה. שאלה שלישית, כשאנחנו מדברים על בנים, אנחנו מדברים על מה? על דברים שאני יצרתי, ומה הם יהיו? מה הם יהיו?
התוצר שלי.
יפה, כלומר, במקום התוצר מה הם יהיו?
דור המשך.
המשך דרכי, אבל בדרכם שלהם. נכון? כל אחד בוחר איך להביע.
כן, אבל אני מראה לו את הדרך שאני רוצה להראה.
נכון, אבל אחר כך הוא בוחר, נכון? כלומר, אתה מראה לו דרך,
אבל כנראה שהוא בוחר. אם אני
דרך להיות
חרדי,
לא, לא, אני רוצה להיכנס עכשיו לתחום כזה או אחר, דבר באופן כללי רעיוני, אני רוצה להנחיל לבן שלי, כן, אני קורא לזה בן, שדרך מסוימת, ואני הייתי רוצה שהוא ימשיך בה. למה אני רוצה שהוא ימשיך בה? כי אני חושב שזה טוב. חזר לשאלה הראשונה, מי יודע מה הכי טוב לך חוץ ממך? כלומר, גם החבר הכי טוב בעולם, כן, שהוא רוצה לעשות את הכי טוב בעולם, האם הוא יודע מה הכי טוב בשבילך?
לא, לא.
מתי הוא כן תוכל לדעת?
שאתה מספר.
רק אם תאמר לו.
הכל.
כן, כלומר, שלוש השאלות הללו ששאלנו, התשובה היא אחת, רק אתה. כלומר, רבי נחמן לוקח אותם לסיבוב, ואומר, גם כשהמלך פונה ליהודים ומבקש בנים שיתפללו עליו, כן? אותם יהודים מחפשים צדיק. מה ברור שמחפשים צדיק? מחפשים מישהו, שיבין את מה? את הנקודה הפנימית של המלך. מה בעצם הוא מחפש בזה שהוא רוצה בנים? למה הוא רוצה בנים? אני ראיתי לא מזמן איזה, הייתי בידי השתלמות, והוא לא שם סרטון. ובסרטון היה בן אדם, אני רוצה להגיד את שמו, מפורסם, שהוא רווק, הוא די מבוגר. ואז בתוך כדי השאלות ששאלו אותו ברעיון הזה, שאלו אותו, תאמר לנו, למה אתה לא, מתחתן? גם בסופו של דבר אתה כאדם מבוגר, והשנים חולפות. ואז הוא אומר משפט שאני פשוט נדהמתי, אבל אחר כך אמרתי, טוב, ואם זה ככה, טוב שהוא לא מתחתן. הוא אמר, תראה, ילדים במשפחה זה צרות. לא רוצה.
טוב. היה לו
רווק. בואו, בואו, לא.
ראש או משהו?
לא, רווק.
רווק אדם לחיים.
רווק שמעולם לא ניסה. אוקיי, אז הוא שאלה, רגע, ומה עם ילדים? הוא אומר, לא, לא רוצה, ילדים זה הוצאות, ילדים זה זה, לא רוצה, תן לי לחיות את החיים שלי וללכת. כשאני רק שמעתי את זה, אמרתי, טוב, זה למה אנשים כמוך באמת כדאי, שיעלמו מבמת ההיסטוריה. אבל, תחשבו רגע מה הוא עושה כלפי המעגל החדש.
הוא לא פותח מעגל.
לא הוא. יש לו הורים שהביאו אותו לעולם. ההורים שלו ציפו מה? שיהיה המשך למי להם. ומה הוא עשה? ברשעות, פשוט חתך את כל הענף שעד אליו התקיים.
אז צריך הרבה ילדים.
רגע, אז לא דיברתי עכשיו על הנושא הזה הרבה עולם. כלומר, הרעיון שבו האדם, כן, טועה בהבנה מה טוב לו, גם זה יכול להיות. כי האדם משוחד. משוחד על ידי רצונות שהם לא אמיתיים. ולכן צריך לחפש צדיק, אחד כזה, שיורד לשורש הדבר ומנסה להיות הכי קרוב לך, אפילו שלא אמרת לו מה הנקודה באמת שטוב לך, אבל הוא מתקרב לשם. ומה הרעיון בלהתקרב לשם? שאתה תבין שהוא קרוב לשם, ואז תשתף אותו. מה טוב לך? ואנחנו חוזרים עוד פעם מהפנייה החוצה, חזרה פנימה. המעגל הוא פנימי. והצורך שאדם מתעסק בתוך המעגל הפנימי שלו הוא יסוד בסיפור שלה. אותם יהודים מחפשים, ושימו לב מה אומר אותו צדיק. זה דבר מדהים. בשורה מספר 5, וביקשו מצאו צדיק נסתר. זה מילה יפה, נכון? למה לא צדיק גלוי? למה רבי נחמן מספר לנו איזה צדיק נסתר?
נסתר הוא לא יש יותר...
כי זה לא גאווה.
הוא ענב.
ענב. טוב, תנסו רגע להיזכר מה דיברתי מקודם.
כי הוא לא רוצה שידעו את הזהות האמיתית שלו.
ממש לא.
שידעו מי הוא באמת.
כן, אני מבין מה זה נסתר, אבל בהקשר לסיפור. למה הוא קוראים לו צדיק נסתר? ותראו מה הוא אומר להם. ואמרו לו שיתפלל שיהיו למלך בנים וענה מה?
שהוא
ענה. זה לא ענבה. רבי נחמן לא אומר לו פה לצדיק אחד שהוא ענב. הוא אומר, הדבר הזה, אני לא מבין את המלך הזה. אני לא יודע באמת מה הנקודה שלו. אני לא יודע. זה נסתר בעיניי, אני לא יודע. וממילא, על מה אני יכול להתפלל? מה אני אמור לעשות עם זה? כלומר, גם כשאני מגיע אל אותו צדיק, שאני חושב שהוא צדיק, כוונה היא יסוד, שאני יכול לפתוח לפניו, שאני יכול לבנות עליו עולם, זה צריך להיות אחד כזה שבזמן שהוא לא יודע, מה הוא יגיד? אני לא יודע. שלא ינסה למכור לך סתם דברים. כלומר, חבר אמיתי זה אחד כזה שהוא יש לו בחינה של יסוד, שהוא מבין את הדברים לעומק, ושהוא יודע להגיד גם, תשמע, אני מבין אותך, כואב לי, אבל אני לא יודע. האמירה הזו לא יודע מה אומרת לך השואל. תחזור לאן עכשיו? לאן נחזור?
לעצמך.
לעצמך. כלומר, אתה פונה אליי ואני מאוד מאוד מעריך את זה ואני מאוד מאוד רוצה לעזור, אבל אני לא יודע. זה האדם שאנחנו צריכים לחפש כשאנחנו מתייעצים. ולכן אדם כזה הוא למעשה מתקשר. ועם מה הוא מתקשר? עם הנשמה שלך. אני קורא לזה דו-שיח בין נשמות. בין הנשמה של החבר המאוד קרוב הזה, האמיתי הזה, לנשמה שלך. כלומר, נוצר פה קשר מהותי, איפה? חיצוני או פנימי?
פנימי.
הכי פנימי שיש. זה לדבר שיחה פנימית. נכון, זה לדבר במילים. אבל כשאתה מספר לי שכואב לך, קורה לך דבר כזה או אחר, אני לא מתייחס רק למה שאני רואה מול העיניים. זה רואה הרבה. תשימו לב כמה אנחנו טועים. כשמישהו מספר לנו סיפור, אנחנו נתפסים למה? למילים החיצוניות, למה שהוא מספר. ולצערי אני אומר, לא רבים אומרים, רגע, 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 זה רק הכיסוי. זו התוצאה. זה לא הסיבה. זה לא מה שהביא לזה. אני רוצה לדעת מה הביא לזה. כי שם אני צריך לדבר. לא על מה שעשית. אדם פעל פעולה מסוימת היא התוצאה של מהלך בנפש שקדם לזה. אם אני חבר אמיתי, אם אני מבין ביסוד, אם אני מדבר מנשמה לנשמה שלך, אני לא מתייחס למעשה. תראו כמה רבים וטובים נופלים בקטע הזה. למה הרבה רעיונות ועצות שנותנים לנו אנחנו מתקשים לקבל, אנחנו לא רוצים לקבל? כי זה בא לתת מענה למה?
ודבר שאתה לא
מעשה. לבעיה שנראית בחוץ. אבל זה לא בפנים. זה שאתה מאחר, אני מבין שאתה מאחר. אוקיי, בסדר, יש לך סיבה, אבל זו לא הבעיה שלי. הבעיה שלי להבין למה בכלל זה בא לידי איחוד. למה? כלומר, יש פה נקודה אצלך בנפש שצריך לבחון אותה. לא יודע שאיחרת, איחרת, איחרת, בסדר, זאת עובדה. אבל איך הגעת לשם? זה סוג הדיבור שצריך להיות בין חברים אמיתיים. לא למצוא לנו את כל מיני קיצורי דרך. טוב, בצדר, תקבל עונש, לא ככה, בצדר, לא. זה לא פותר. בעובדה שגם כאלה ששילמו מחיר על איחורים, מה קורה איתם? יש קופת רגיעה, ואחר כך נחלים עוד פעם, כי לא פתרנו את העניין. לא פתרנו. כשלאדם מעירים לו הערה, התוצאה, הוא קשה לו לקבל את זה. למה? כי זה לא נוגע לו בפנים. זה לא נוגע. אתה מרגיש, לא, אתה מרגיש כאילו... אף אחד לא רוצים באמת לעזור לי. רוצים לסתום חורים. והבן אדם מתנגד. והאדם מתקשה לקבל את זה. אם כן, כשאנחנו מדברים על העניין הזה של לבקש ולמצוא את הצדיק ולבקש ממנו שיתפלל של המלך יהיו בנים, הצדיק אומר, אני לא יודע. אם הוא לא יודע. פשוט. ושימו לב, ואני קורא את השורה הבאה, אנחנו נעשה פה על 3 שורות, עד 10. שורה 8 אומר המלך, והודיעו למלך שמצאו מישהו. ושלח המלך פקודה אחריו. והביאו אותו למלך. והתחיל המלך לדבר עמו בטוב. אבל אתה יודע שיהודים הם בידי לעשות בהם כרצונים. על כן, אני אבקש ממך בטוב שתתפלל שיהיו לי בנים. והבטיח לו שיהיה לו באותה שנה בלד, הלך למקום. כלומר, אותו מלך בהתחלה אמר שאני אבקש ממך בטוב, תתפלל שיהיו לי בנים. מה זה האמירה הזו? זה איום. יש פה איום. כשאתה בא לחבר ואתה רוצה ממנו עזרה, ואתה נופל עליו, ואתה מתחיל להלחיץ אותו, ואתה במעשה מעצים את הבעיה. ולמה קורה לנו שאנחנו מדברים יותר מדי? כי אנחנו פוחדים, מה לעשות? להיחשף. גם עם החבר הכי טוב. אנחנו מתחילים לספר סיפורים ומסביב, ואתם יודעים, הרבה פעמים זה קורה שקרים טלפון או שלוחים הודעה, ושלום הרב, חבר שלי שלח לי שאלה, כן, אז אם בלמה
שחבר איתך,
אז אתה אומר לו, כן, אני מבין, ולמה החבר לא התקשר אליי בעצמו?
כי...
הוא מבייש.
אין לו קליטה.
אני אומר, לא באמת, אתה רוצה לדבר על בעיה שלך, תגיד, אני מבייש, תגיד, יש לי בעיה.
אבל לא הרב זה, אל תגיד את זה ככה.
תן לחבר את המספר ותגיד לו שיתקשר.
אבל למה? אתה
צריך... אוי, יפה, למה?
כי הוא מבייש.
כי הוא מבייש.
לא,
הוא מבייש. לא נעים לו. כן, לא נעים לו. מה זה אומר? כשאני פונה למישהו ואני מספר כאילו סיפור על מישהו אחר, מה זה אומר? כשאני לא נותן לך אמון מלא. אז אני מכסה את זה ואת הסיפור. אז למה פנית עליו? כלומר, אם אתה לא מאמין בי, אז למה אתה מטריח אותי? וזה צריך להיות גם נקודת תפיסה כלפי עצמנו. כשאנחנו מספרים לעצמנו סיפורים כאילו זה לא אנחנו, כן, לחבר שלי קרה, בעצם, תגיד, זה לי קרה, למה אתה מורח את זה על מישהו אחר? אתה בורח מלהגיע באמת למקום הנכון.
אבל יש סיבה לכך.
כל הסיבות טובות, אבל הן שקריות, אם אתה רוצה לפתור. מילה, כשאותו מלך מדבר איתו בטוב, אין לו ברירה. מה הכוונה שלנו, אין לו ברירה? אדם צריך לדעת לא להתבייש כשהוא צריך עזרה, הוא צריך לבקש אותה. הוא צריך להתחנן, הוא צריך להתפלל, הוא צריך להשתדל. ולא להיבהל אם בפעם הראשונה מי שפנית אליו אמר, סליחה, אני מצטער, אני לא מתעסק עם זה. לא להילחץ מדחייה, מסירוב. למה? משום שלפעמים אני מגלה לכם אולי סוד מקצועי. לפעמים כדי לדעת עד כמה אתה רציני, ועד כמה אתה באמת מעוניין לקבל תשובה לשאלה שלך, אז דוחים אותך. כי בזה אתה נבחן. אם אתה אומר, טוב, עזוב, אני לא רוצה לדבר, תעסק עם זה, ואתה הולך, מה זה אומר? שלא פנית ברצינות. ניסית למצוא מה? פלסטיק.
פלסטיק,
לא... לא באת באמת לפתור.
פתרת את זה, עשתה עקיפה.
באת להגיד, טוב, פניתי ולא עזרו לי. אתם מכירים את הדבר הזה בשאלות באמונה. אנשים שומעים שיעורי אמונה, ובסוף אחרי שאני אומר נשבע, אף אחד לא ענה לי. לא קיבלתי תשובות, ואין לך שקר יותר גדול מזה. כי תשובות היו הרבה, אתה לא רצית אותן. אדם צריך להבין שכדי להסתייע במקום שהוא נתקע לאחר שהוא חפר בעצמו, כשדוחים אותו, לא לוותר על המשך החיפוש של אותו צדיק, אותה נקודה, אותו אדם, שיכול לבנות איתו עולם. ולא להרים ידיים. וכל אחד פה מנהשבים כאן, מהצעירים ועד המבוגרים, כולל כולם, אני משוכנע שיכול להעיד על עצמו שהרבה דברים מהותיים בחייו הוא ויתר עליהם. מדוע? כי הוא היה צריך להתעקש. בדקו את מידת הרצינות שלו, הוא ירד. כי הוא לא היה מספיק רציני בעניין. כלומר, בעצם האמירה הזו של המלך, בטוב, אבל תשמע, אני יכול להזיק לאחים שלך, כן? מה זה אומר? אני לא יודע אם המלך הזה רציני. כי אם באמת אני רוצה פנים, אז אני לא צריך לאיים עליך, אני צריך להתחנן. אני צריך לפתות אותך שאתה עושה את זה, אם אתה לא מתפתה מהר. אני צריך להתעקש, אבל לא לאיים. כי בדרך כלל כשאני מאיים על מישהו, מה קורה לו? הוא לוקח רגל אחורה. למה אתה מאיים עליו? אז עזוב. אוקיי? מה התגובה של אותו צדיק? בהתחלה הוא אומר, אינני יודע כלל, נכון? ברגע שהמלך מאיים עליו, מה הוא אומר לו? אני מבטיח לך שאפשרה הבאה יהיה לך בלה. מה קרה? איך פתאום הוא כן יודע? איך פתאום הוא כן יודע?
הוא פגע בו. עכשיו הוא יודע.
הוא מבין איך המלך הזה חי. איך המלך הזה חי?
מורד
אנשים. כמה זה חשוב לו?
אולי. איך המלך הזה חי? וזה תפיסה.
אוקיי, אתה לא נותן לי,
חמש. כלומר, המלך הזה חי כל הזמן תחת מה? תחושה של?
שהוא לא הספיק.
שהוא לא מגיע מקר.
של תסכול, של ייאוש. ומה שנותר לו זה רק לאיים. אתם יודעים, זה דבר בדוק. ככל שהאדם אלים יותר, מילולית או פיזית, הוא חלש יותר. ועל מנת שהחולשה שלו לא תיחשף, הוא חייב להיות אלים, כדי שמי שלא יתקרב אליו. וכשהוא קולט את הנקודה הזו שהמלך הזה כל כך חלש, כל כך מתוסכל, כל כך מיואש, כל כך לא מאמין בעצמו, הוא אומר לו, הבנתי את הנקודה, עכשיו אני יודע, יהיה לך בן. מה הוא עושה בדבר הזה? מה הוא גורם למלך באותו רגע? קרוב. מה הוא נותן לו? נותן לו מה?
תקווה.
יפה!
אמונה.
נותן לו תקווה. מאיר לו את העולם. אומר לו, יהיה לך. וזה אנחנו נסיים להיום. בעזרת השם, שיהיה לנו אך טוב לישראל.
אמן.